רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
שלום וצהריים טובים, אני ענבר אם. אתם מאזינים לתוכנית סקיני מינוס שמשודרת ברדיו סול כל יום חמישי ב-2 בצהריים. למי ששומע אותנו פעם ראשונה, אני יועצת לכלכלת המשפחה. אני עוזרת למשפחות לעבור ממינוס לפלוס, מעברה לצמיחה. המטרה של התוכנית לדבר על כלכלת המשפחה וכסף מכל מיני זוויות. השידור מועבר בלייב בפייסבוק של רדיו סול, מוזמנים לשלוח לי במהלך השידור הודעות, ואנחנו כמובן נענה, אם יש. אני לא מאמינה שאני אומרת את זה, זה פשוט לא יאמן המספר הזה, אבל היום 181 באוקטובר, ועדיין 134 אנשים חטופים בעזה, לא יאמן שעברה חצי שנה. הלב שלנו עם כולם ועם המשפחות, נאחל ונתפלל שיחזרו במהרה הביתה, מקסימום עד השידור הבא. אני רוצה לספר לכם על מקרה שהיה לי השבוע. זוג שאני מלווה. הם הגיעו אליי בגלל שהם במינוס. המינוס נובע מכך שכל חודש יש גירעון. הוצאות גבוהות מהכנסות והם לא סוגרים את החודש. דבר ראשון, כל הכוח שמתחיל לעבוד איתי, אני עושה מיפוי של המצב להבין איפה אנחנו נמצאים, וכדי לעשות שינוי של המצב, אז אנחנו עושים פעולות בשלושה צירים במקביל. הציר הראשון, שליטה על הוצאות. הציר השני, הקטנת החזר חודשי של התחייבויות. והציר השלישי, הגדלת הכנסות. במהלך המיפוי, ראיתי שהם משלמים משכנתה בגובה 5,000 שקל בחודש. ועל זה יש עוד 3,500 שקל החזר חודשי שהם משלמים על הלוואות שנלקחו לאורך השנים לסגירת מינוס. מה שקרה, כל פעם הם לקחו הלוואה לסגירת מינוס, אחרי כמה חודשים, שוב פעם, היה מינוס, אז הם לקחו עוד הלוואה, עכשיו הם לקחו, כבר הייתה הלוואה יותר גדולה, ואז אחרי כמה חודשים שוב פעם היו במינוס, לקחו שוב הלוואה, מחזרו את הכל, עשו מחדש, לקחו את כל הכספים של ההלוואה פלוס המינוס, ונהיה סכום יותר גדול, ואז אחרי כמה חודשים נכנסו עוד פעם למינוס, ועוד הלוואה, ועוד הלוואה, ועוד הלוואה, וככה חוזר חלילה, עד שהגענו למצב שסך ההלוואות, בלי המשכנתה, הוא עומד על 150 אלף שקל.
אני קוראת לזה כדור השלג.
כן, לגמרי. מעגל הקסמים. כמו שקורה בהרבה משפחות, אם היינו מנקים את סכום ההחזר על הלוואות, הם היו מסתדרים מצוין. אבל עכשיו נוצרה גיבנת שמאוד מקשה ויוצרת מחנק אשראי. כדי להיפטר פעם אחת ולתבין מההלוואות האלה, ולא לחזור שוב למינוס, בנינו תקציב וראינו מה ההחזר החודשי שהם יכולים לעמוד בו בלי לחזור להיות במינוס. הצעתי להם לעשות פעם אחרונה מחזור הלוואה. מחזור הלוואה, על מנת להקטין את גובה ההחזר החודשי, הכוונה במחזור הלוואה זה לקחת את כל ההלוואות הקיימות, לאחד אותם להלוואה אחת, אפשר כהלוואה בנקאית, או מי שיש לו נכס, אפשר כמשכנתא. עכשיו, בעקבות המלחמה, יצאה תקנה חדשה, שניתן לעשות איחוד של כל ההלוואות, ולהכניס אותם לתוך המשכנתא, כי בנק ישראל רוצה להקל על משקי הבית, ואפשר לעשות את זה עד 70% משווי הנכס, או עד 200,000 שקל, הנמוך מבין השניים, כן. אז הצעתי להם לנצל את התקנה ולהכניס את הסכום למשכנתא. ואז הם שאלו, אם הם כבר לוקחים הלוואה חדשה ועושים כבר את הדבר הזה, האם לא עדיף לקחת סכום יותר גדול מסכום ההלוואה המקורי שנועד רק לכיסוי ההתחייבויות הקיימות? אז שאלתי אותם, למה אתם צריכים עוד כסף? והם ענו שאם כבר זאת הזדמנות, וככה הם יוכלו לקנות עוד דברים לבית שעד היום לא היה כסף לקנות. ואני רוצה להגיד לכם שזו בדיוק הטעות שהרבה אנשים עושים. כי הכסף הזה הוא לא שלהם, הוא חוב. ואם הם יקנו על חשבון הכסף הזה, הם קונים על חוב. יש לנו פה בעצם אשליה. יש לנו אשליה שיש כסף, למרות שזה לא כסף שלנו. וזה כסף, זה לא סתם לא כסף שלנו, זה כסף שאנחנו משלמים עליו ריבית, והיום הריבית היא מאוד 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 יקרה. פשוט הרגילו אותנו שהפתרון הוא לקחת הלוואה, ולא סיפרו לנו שאנחנו משלמים מחיר יקר. אז אל תחיו על האין, תחיו על היש, תחיו בהתאם ליכולת הכלכלית העכשווית שלכם. וכשאתם עושים מחזור, תיקחו רק מה שצריך, ותקנו מה שאתם רוצים אחר כך מהכסף שיישאר, מעודפים שיצטברו בין הכנסות להוצאות. אנחנו נצא להפסקה קצרה, ומיד אחריה אנחנו נמשיך עם האורחת שלי.
אז המורה לתנך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדין היא קמבצית, עושה משמרות באוגדה. אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה, אחרי שנפצע בלב עזה. נכון, כולם נראים רגילים, אבל אנחנו עם של גיבורי על, וכל אחד תמיד מסתתר חייל מוכן להציל את העולם. יש תנהג אוטובוס של דן, זה שתמיד עומד בזמן. הוא עכשיו מפקד סוללת תותחנים בדרום ליד נרעם. יש סטודנט בטכניון באמצע תואר ראשון, הוא סרן במיל בעוצבת הגליל, כבר חודש בגבול הצפון. יש פה דוגמנית פרמדיקית, יש פה חשמלאי שהוא מגיסט, יש את יוני נגן סקסופון מחונן שהוא קודם כל מטקליסט. יש לכולם ארון הסתר או ארגז גדול מאופזר, יש פה סט של מדים וגלימת מילואים מוכנות תמיד לאתגר. נכון, כולם נראים רגילים, אבל אנחנו עם של גיבורי על, בכל אחד תמיד מסתתר חייל מוכן להציל את העולם. וזה לא משנה אם באמצע חיים או באמצע משחק כדורגל,
כולם יעשו את הכל בשנייה אם יקרא להם הדגל. פה זה לא יקום מקביל, לא מציאות של מרוול, זה הסיפור שלנו, עם ישראל, זה הסיפור שלנו. נכון, כולם נראים רגילים, אבל אנחנו עם של גיבורי העל, בכל אחד תמיד מסתתר חייל, מוכן להציל את העולם.
סקיני מינוס, לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
היום אני מארחת את זוהר נוריאל, ייעוץ משכנתאות ופיננסים. שלום זוהר.
נעים מאוד.
והזמנתי אותך לבוא לדבר, כי הרבה מאוד אנשים עושים טעויות קריטיות במשכנתא, ואני לא חושבת שיש שלושה סוגים של אנשים, או שהם יש להם משכנתא, או שהם מתכוונים לקחת משכנתא, או שהם בעתיד יקחו משכנתא. כאילו, כמעט אין מישהו שאין לו משכנתא. אבל אנשים עושים המון טעויות עם המשכנתא, ולכן תודה שהסכמת לבוא היום.
אני שמחה להיות פה. תמיד כיף לראות אותך.
הדדי לגמרי, ואני אשמח שתציגי את עצמך.
טוב, אז זוהר נוריאל, יועצת באמת בשיטה של אסטרטגיה כלכלית פיננסית ללקיחת משכנתא בצורה נכונה ואסטרטגית אל מול הבנק. זה ככה בקצרה.
איך הגעת בכלל לתחום הזה? תמיד היית בתחום של המספרים או ש...
אז האמת שככה, את יודעת, כמו כולם, אתה עושה את התהליך הרגיל, מתגייס לצבא, ואז באמת התלהבתי קצת מהצבא, אז נשארתי שם כמה שנים אקסטרה, עברתי אפילו כמה חילות, וכשהשתחררתי מהצבא, באמת חיפשתי תחום מעניין. כשאתה יוצא מהמערכת הביטחונית, ואתה כבר מפקד על חיילים וכאלה, ואתה מרגיש מאוד מאוד משמעותי, אתה יוצא לאזרחות ואתה אומר, אוקיי, מה עכשיו אני יכול לעשות משמעותי אחרי כל מה שעשיתי כבר? וחיפשתי תחום מעניין, לקח לי קצת זמן, והתחלתי לעבוד באיזושהי חברה פיננסית, וניהלתי באמת את האזור הצפוני שלה, ומהר מאוד הבנתי שאני רוצה לעזור לאנשים בפן הפיננסי, כי ראיתי כמה טעויות אנשים עושים. אני, למזלי הרב, הגעתי מרקע קצת שונה, לא באתי מאיזשהו בית מבוסס, אבל למזלי הרב היה לי אמא שחינכה אותי להתנהל בדיוק כמו שככה, במקרה אפילו לא תיאמנו את זה, דיברת על זה בהתחלה, לימדה באמת להתנהל לפי היכולת הכלכלית ולחסוך. וזה היה המזל שלי בעצם, החינוך הפיננסי שקיבלתי מהבית, שבאמת מה שנקרא טבוע בי. ועם זה אחר כך הלכתי ועשיתי תואר שני ולמדתי את התחום, את כל עולמות המימון והניהול פיננסי. וזה מהר מאוד התחבר לי. והבנתי שהחלק באמת הכי מורכב בעיניי לפחות, זה הלקיחת משכנתא. לאנשים אין מושג.
זה מין חור שחור כזה, שאתה בא לחותם איזה 800 עמודים, ואתה לא יודע מה כתוב.
באמת, אף אחד, נדירים, אוקיי, נגיד 99.9% מהאנשים, לא מבינים מה הבנק מדבר איתם, או על מה הם חותמים בכלל בבנק, וחותמים על וחד עסקה. היום ממוצע משכנתא הוא סביבות ה-900 מיליון שקל, לזוג צעיר.
לא 900 אלף.
כן, בין 900 למיליון.
בין 900
למיליון. בין 900 למיליון, זה הממוצע. זאת אומרת, יש כאלה שלוקחים יותר, יש כאלה שטיפה פחות, אבל זה הממוצע שכל זוג צעיר היום בארץ לוקח.
מטורף.
אז הסכומים הולכים ועולים, וזה עסקה רצינית, אתה בעצם רוכש נכס, אבל אתה לא רק רוכש נכס, אתה לוקח את ההתחייבות הכי גדולה בחיים שלך. ואנשים לא מבינים כמה זה באמת עולה להם.
לגמרי.
אין להם מושג. הם לוקחים, וכמו שאמרת באמת מקודם, סיפרת על המקרה של הזוג הזה, באמת זה מקרה קלאסי. אני קוראת לזה כדור שלג, כי לאנשים באמת אין מושג שהם במין כדור כזה שהולך במדרון חלקלק, והם נכנסים לאיזשהו בור כלכלי, בלי להבין אותו בכלל.
אני מסכימה איתך, כי אנשים לא באים מוכנים לעסקה הכי גדולה בחיים שלהם. זה פשוט מדהים אותי, שכשאתה הולך לקנות רכב, אתה תלך רכב אפילו ב-30 אלף שקל, כן? אפילו גרוטה, לא משנה, הכי גרוטה עתיד שיש, אתה תלך לבדוק אותו. וכשאתה הולך לעשות איזושהי, לא יודעת, עסקה אחרת, אפילו שאתה קונה אייפון, אתה עושה, שזה 3,000, 4,000, 5,000 שקל, אתה תלך ותבדוק ותעשה ותעשה שקר שוק. אבל כשזה נוגע למשכנתא שלך, שזו העסקה הכי גדולה בחיים שלך, שאתה הולך לקנות בית במיליון וחצי, מיליון, מיליון וחצי, שני מיליון, שאתה כאילו...
אתה מתמקח עם הקבלן על ההבזור בנכס, אבל כשאתה מגיע לבנק, אתה עושה את הטעויות הכי הכי קריטיות.
ממש, ממש.
וזה מתחיל באמת מחוסר הבנה של מה זה משכנתא ואיך באמת חוסכים בה. זאת אומרת, יש את הטעות הנפוצה, את בטוח מכירה את זה, שאנשים מתווכחים על הריבית עם הבנקאי, או הולכים ועושים ככה, מביאים כמה הצעות מכמה בנקים, ואומרים, הנה, השגתי ריבית יותר נמוכה, אבל אין להם מושג שזו הטעות הכי קלאסית שיכולה להיות.
למה?
כי זה לא באמת מה שחוסך להם את רוב הריביות וההצמדה שהם ישלמו.
אז מה חוסך?
התמעיל, האסטרטגיה שהם בונים אל מול הבנק, בעצם התוכנית שהם בונים אל מול הבנק.
זאת אומרת, מה שאת בעצם אומרת, שהתמהיל, איך מורכב את המשכנתא, הרבה יותר משמעותי,
נכון,
מהריבית של המשכנתא.
חד משמעית, ולא רק זה. אנשים בכלל לא מבינים שהם צריכים לבוא מוכנים אל הבנק. זאת אומרת, עוד הרבה לפני שהם מגיעים לבנקאי, הם כבר צריכים לדעת איך הבנק מסתכל עליהם. זאת אומרת, מה הדירוג אשראי שלהם, או מה יכולת ההחזר שלהם. מונחים שלרוב הזוגות הצעירים היום אין מושג.
אז בואי תלמדי אותנו. בשביל זה את פה, בשביל שנחסוך טעויות
מה שנספיק.
ואני רק רוצה להגיד שכל מי ששומע אותנו, תדעו שאפשר לחסוך, אם אתם ככה תקשיבו טוב, אלפי שקלים, נכון?
מאות אלפי שקלים.
מאות אלפי שקלים אפילו, נכון, נכון.
כי זו עסקה כל כך גדולה, זה בדיוק העניין. המרווחי טעות, כשאתה מדבר על סכום של מיליון שקלים, אוקיי, זה כבר לא מרווחים של אלפים בודדים, זה כבר מרווחים של עשרות עד מאות אלפי שקלים.
מטורף, מטורף.
זה מה שאנשים לא מבינים.
אז בואי נתחיל, באמת, ותספרי לנו, איך הבנק מסתכל על משכנתא? זאת אומרת, כשאני באה עכשיו, מה אני צריכה לדעת כזוג צעיר? את אומרת צריך לבוא מוכנים, אז...
אני אתחיל מהסוף. קודם כל צריך להבין שבנק, אם אני רגע לוקחת את החבר'ה יותר ותיקים, תחשבו עליו כמו בסטה בשוק.
את יודעת מה, רגע, אני רוצה לעצור אותך.
אוקיי.
כי אני רוצה שנגיד רגע, מה תנאי מימון? שאנשים ידעו בכלל, בואי נתחיל לפני הבסטה בשוק, ולפני איך שהגעתי לבנק, ובואי רגע... נגיד את התנאי המימון, בסדר?
אז התנאי המימון הם מורכבים מהמון המון חלקים.
לא, רגע, התכוונתי שאם אני זוג צעיר, שזו דירה ראשונה שלי...
אוקיי, אחוזי מימון.
אחוזי מימון, כן.
אוקיי, אבל חשוב להגיד שזה לא קריטריון יחידי.
לא, בסדר, אבל כאילו שיביא... בואי נכוון את הקהל.
אז זוג צעיר יכול לקבל על דירה ראשונה שלו עד 75% מימון.
ו...
בתנאי שהוא עומד בכל הקריטריונים האחרים, של יכולת החזר, מבחינת הכנסות, פנויות, אחרי כל ההלוואות כבר שקיימות לו, גם אם זה הלוואת רכב עם שיעבוד, ולא משנה איזה התחייבויות נוספות יש לו, בעצם הבנק מוריד את ההתחייבויות שהן מעל שנה וחצי, ומה שנשאר מההכנסות הפנויות שלו, זה בעצם, מתוך זה, אנחנו מורידים את זה, בוא נגיד מומלץ, אז אם הבנק גם מאשר, כי לפעמים כן. מגיעים אליי אנשים, וזה באמת מקרה קלאסי עכשיו של זוג שהיה לי, שהם באים אליי ואומרים לי, זוהר, תקשיבי, אנחנו מאוד מאוד רוצים אותך, קיבלנו עליך המלצות, קיבלנו כבר הצעה מהבנק, והם הציעו לנו החזר חודשי של 3,500 שקל בחודש, וזה נשמע לנו מצוין. באמת זוג מקסים, זוג צעיר, דירה ראשונה שלו, והם הבינו שהם לא יכולים לרכוש את הדירת חלומות שלהם, הם קנו דירה להשקעה. ובאמת הם הגיעו אליי ועשיתי להם באמת סימולציה, בנינו אסטרטגיה והכל, ואז הם ראו שיש פער מאוד מאוד גדול בין מה שהבנק נתן להם החזר חודשי לבין מה שהמלצתי להם, ותאמיני לי, זה לא כי אני רעה, זה באמת כי זה מה שמומלץ להם על מנת שהם לא ישלמו מאות אלפי שקלים ריביות לבנקים. הרי הבנק, מה הוא עושה בסוף? הוא רוצה להרוויח כמה שיותר על העסקה, הוא מאשר מה שהוא יכול, לא מה שנכון בהכרח ללקוחות. זאת אומרת, מבחינתו שהם ישלמו גם 700 אלף שקל החזרים של ריביות והצמדה, בנוסף לסכום שהם לקחו. לבנק זה לא משנה כמה אתם תחזירו. מה שמשנה לבנק זה שאתם תעמדו בהחזר. לא אכפת לו כמה אתם תשלמו על זה ריביות והצמדה, וזה לא משנה כמה הבנקאי או הבנקאית נחמדים, וכמה יש להם כוונות טובות. וגם קורה לי אפילו מקרים שאנשים אומרים לי, יש לי בנקאית שנתנה לכל המשפחה, או שהיא האחות או החברה, ואפילו עובדי בנק שהגיעו אליי לקחת משכנתה, למרות שיש הטבות לעובדי בנק. זאת אומרת, הבעיה היא בעצם בחוסר הבנה הכלכלית של אנשים, כולל לפעמים, לא נעים להגיד את זה, אבל החבר'ה שיושבים בבנק, הם נציגים של הבנק, הם לא נכון. יועצים. לא כולם בעלים תארים מתקדמים בתחומים של מימון, לא כולם למדו איך לבנות אסטרטגיה, רובם אפילו לא צריך להגיד את זה, זה לא...
אני חושבת שהיום, רגע, אבל אנחנו עושות פה סלט ואני רוצה רגע לעשות סדר, בסדר? אז קודם כל אמרנו שכדי לקחת משכנתא, אחוזי מימון, רגע, נעשה סדר. 75% לדירה ראשונה, כפוף לזה שעד 40% החזר חודשי, בניקוי כל ההתחייבויות אחרות מעל שנה וחצי. מי שיש לו דירה, מי שמשפר דיור, יכול לקחת עד 70%.
נכון.
ודירות להשקעה עד 50%, כשאני מסייגת את זה, ותכף נדבר גם על זה בהמשך, שהיום יש תקנה חדשה שאפשר איחוד הלוואות, אם יש לכם הרבה חובות, להכניס לתוך המשכנתה עד 70%. אבל רגע, זה ככה כדי שמי ששומע אותנו יבין.
עכשיו, עם המון סייגים צריך
להגיד כל זה. עם המון סייגים, אבל זה מאוד מאוד בגדול, אבל לפחות שיבינו לאיפה אנחנו נמצאים. עכשיו אני רוצה, כי התחלת להגיד, קודם כל לדבר על זה שהבנק, העובדי בנק, אני חושבת דווקא, אני אומרת לך, מניסיון, כי אני עובדת בנק, היועצי משכנתות, הם הולכים להמון קורסים של משכנתות. זה לא ששמו פקיד שלא מבין כלום. הם באמת עוברים קורס והכשרות וזה.
נכון. ומה הם עוברים בקורס?
אבל, לא, הם עוברים קורס של ייעוץ משכנתות, אבל הם, יש להם אינטרס. זה הכל. צריך לזכור שזה לא שהם לא מקצועיים. הם
לא,
פשוט יש להם אינטרס.
לא, חלילה, הם מקצועיים בתחומם. נכון. הם מקצועיים בלייצג את הבנק. לעשות את העסקה בצורה מסודרת.
הם פשוט באים ממקום מאוד אינטרסי. זה הכל. זה ההבדל. שהם לא...
חלילה שלא יצאים פה שהם לא מקצועיים, זה לא הסיפור. אני חושבת שהמקצוע בכלל של היועץ בבנק הוא נורא נורא שונה. והטעות היא הטרמינולוגיה, השמות שהם בעצם מתאים, שבעצם בבנק קוראים לו יועץ משכנתה, וליועץ פרטי קוראים יועץ משכנתה, וזה נורא מטעה אנשים ומבלבל, כי זה נשמע שזה אותו הדבר, וזה ממש לא אותו הדבר, וזו טעות, פשוט טעות.
כי למה זה לא אותו דבר? כי רק בגלל האינטרס.
בגלל האינטרס, וגם בגלל ההסתכלות שהיא שונה. בעצם הנציג בבנק צריך לבצע את תפקידו, אוקיי? לפי מה שהבנק מגדיר לו. בסוף, הוא עובד שכיר של הבנק, שצריך לבצע את תפקידו, והם אנשים מקסימים, אני עובד איתם, חלילה שלא יצא מצב שזה. אנשים שמאוד מקצועיים בתחומם, אבל התפקיד שלהם והמקצוע שלהם, זה לבצע את העסקה בצורה מסודרת, לפי הנחיות של הבנק, לפי הגדרות, כמו שאמרנו.
וכשאת ניגשת לעסקה?
אני רואה את טובתו של הלקוח.
ואיך זה יכול לבוא לידי ביטוי?
זה בעצם משנה לחלוטין את איך שהלקוח בכלל יגיע לבנק.
Okay.
זאת אומרת, את איך שהוא בכלל, קודם כל, לרוב אני מייצגת אותם, ובכלל לא מגיעים לבנק בשלבים ההתחלתיים, אלא אני מבצעת עבורם את הייצוג, ממש כמו עורך דין בבית משפט לצורך הדוגמה. אוקיי? כאשר אתה מגיע ואתה יודע את החוקים, ואיך להתנהל בבית משפט. זה לא אותו דבר כמו שתגיע לבד, אותו דבר גם בבנק. אז אני בעצם מייצגת אותם. אני בעצם בונה איתם קודם כל את האסטרטגיה, לפי היכולת הכלכלית שלהם. כי בעצם מי אלה שמגיעים למצב הזה שדיברנו עליו עכשיו? אנשים שבעצם לפעמים גם רכשו דירה מעבר ליכולת הכלכלית שלהם, והבנק אפשר להם.
לגמרי.
זה לא אומר שזה היה נכון לקחת את זה אם הבנק מאפשר את זה. וזה קורה לי עכשיו הרבה דווקא בגלל שהייתה עליית ריביות מאוד מאוד משמעותית. היה לי עכשיו זוג מקסים שהגיע אליי. שניהם עובדים בהייטק, שכירים. מרוויחים אפילו קצת מעבר לממוצע. מכנסות של בערך 27,000 שקל בחודש. והם רצו לרכוש דירה ב2.5 מיליון. זה אפשרי? כן. יש להם עון עצמי של 600,000 שקל. לפי ההגדרות של הבנק, הם עומדים בקריטריונים, הם יכולים. המלצתי להם? לא לעשות את זה. לא לעשות את זה. כי הם בעצם, יש להם עוד הלוואות שהם לא מוכנים לוותר עליהם, של רכב ודברים נוספים. כי זה בעצם, ההחזר החודשי יהיה גבוה מדי עבורם. גם אם הבנק מאפשר, זה לא אומר שזה הדבר הנכון. ובעצם, מה שהמלצתי להם לעשות, והם גם היו נכונים לעשות, זה בעצם לרכוש דירות להשקעה. זאת אומרת, לרכוש שתי דירות בסדר
יותר
גודל.
יותר זולות, בדיוק, שהם יעמדו בהחזר.
בדיוק. שבעצם העון העצמי שלהם לא ישחק. הם הצליחו להגדיל את העון העצמי שלהם. הכסף שלהם לא ישחק. והם עדיין יוכלו לרכוש נכסים ולגור איפה שהם רוצים.
לצערי, גם אליי מגיעים. אלייך מגיעים בשביל המשכנת, אבל אליי מגיעים כי לא עומדים במשכנת. ואני יכולה לספר לך, אפרופו מה שאת מספרת, על זוג שהם קנו דירה, הם קנו דירה לפני כמה שנים, ולא היה להם מספיק, זו הייתה דירה ראשונה, הם לקחו 75% משכנתה, אבל לא היה להם מספיק מימון, אז הם, בגלל שהם כוחות הביטחון, הם הצליחו, יכלו לקחת עוד הלוואה, והם בעצם סגרו את הבור, את החור שהיה להם, הם סגרו את זה על ידי הלוואה, ובעצם הם לקחו דירה ב-100% מימון. עכשיו, הם לא הצליחו לעמוד בהחזרים החודשיים, והריבית, כמו שאמרת, עלתה, והם פשוט, ואז מתחילה, את קוראת לזה כדור שלג, אני קוראת לזה המעגל קסמים, ואז מתחיל המעגל קסמים, כי אתה עוד פעם לא עומד בהחזר, ואז אתה נכנס למינוס, ואז אחר כך אתה מגיע לקו התחתון של המינוס, וכשאתה לא מתכנן נכון את ההחזר החודשי, זה פשוט...
זה קריטי.
לכן ממש חשוב להכין את זה קודם, ואת מתארת את זה שאת אומרת, אני יושבת איתם ובונה איתם באמת את היכולת החזר חודשי.
אני ממש בונה איתם אפילו מעבר לזה. אני קודם כל בודקת את היכולת הכלכלית שלהם, לא רק נכון להיום, אלא גם את התכנון העתידי שלהם. זאת אומרת, הרבה פעמים זוגות צעירים, הם רוכשים את הנכס בשלב שהוא יחסית ראשוני בשלב בחיים שלהם, והם לא יודעים אפילו
מה... הם לא לוקחים בחשבון שכל ילד שמצטרף למשפחה זה עוד 5,000 שקל הוצאות.
וזה עוד גן פרטי, רק הגן הפרטי, אז ביא את כל שאר ההוצאות.
לא, 5,000 שקל הוצאות לילד.
וזה בדיוק השיחה שאני עושה איתם, ואנחנו בונים איזושהי אסטרטגיה. השיטה שאני עובדת איתה זה באמת שיטת האסטרטגיה הכלכלית, שהיא בעצם מסתכלת על כל הפן הפיננסי שלהם, כדי באמת שלא יקרימו מצבים כאלה, כדי להימנע ממצבים שאנשים לא יכולים לעמוד, וגם כדי לבנות אסטרטגיה אל מול הבנק, אוקיי? אז אנחנו פעם אחת מתכננים אסטרטגית אל מול החיים האישיים שלהם, אל מול היכולת הכלכלית שלהם, אל מול ההחזר חודשי שהם יוכלו לעמוד בו, ופעם שנייה גם איך פועלים אל מול הבנקים, מה הדרך הנכונה להשיג את התנאים הכי טובים עבורם.
הזכרת קודם, אמרת שבנק זה שוק.
נכון.
התחלת להגיד את זה.
זה בסטה בשוק,
אז תסבירי.
בעצם כל בנק הוא עסק. הוא עסק שרוצה להרוויח
ולהרוויח כמה שיותר. חנות שמוכרת כסף.
חנות שמוכרת כסף, זה בדיוק ככה. אבל לאנשים יותר קל להבין את זה עם בסטה בשוק ותפוחים. כשאני אומרת להם, אתה הולך עכשיו לשוק, אוקיי? ויש לך דוכן אחד שצועק לך, היום כבר זה לא המחירים שהיו פעם בשוק, כן? אבל לצורך העניין צועקים לך...
היום השוק גם נראה כמו...
כן, היום השוק זה כבר כמו חנות. זה כבר לא מה שהיה פעם. אבל את יודעת, רגע, בזיכרון הישראלי של שוק מה שהיה פעם, זו הייתה בסטה, זו הייתה מסחרה. אוקיי? ובעצם אנשים התמקחו, ואנשים היו מתמקחים. אז בשוק אתה מתמקח רק על המחיר והכמות, זה יחסית פשוט. בבנק זה קצת יותר מורכב, בסדר? במשכנתא זה קצת יותר מורכב, בעצם משכנתא היא מספר הלוואות, שכל הלוואה לפי תנאים שונים, וכל אחד אתה מגיע להסכם בעצם מול הבנק על התנאים באותו מסלול, וכל אחד אפשר לפרוס לתקופה שונה, ולפי מדד, או לפי ריבית בנק ישראל, ולפי תנאים באמת שונים. אז באמת זה הרבה יותר מורכב, אבל הבסיס, הרעיון הבסיסי, זה שלהבין שזה גוף שרק רוצה להרוויח מהעסקה מולך. ולכן אני קוראת לזה בסטה. כמו שבבסטה הבחור רק רוצה להרוויח על התפוחים, הבנק רק רוצה להרוויח מהעסקה איתך וכמה שיותר. ההבדל הוא שבשוק במקסימום קנית ב-400 שקל, 500 שקל, בבנק אתה קונה במיליון שקל.
ואז המשמעות של זה הכלכלית היא יכולה ממש, היא מאוד משמעותית למשפחה.
אני לא מכירה משפחה כמעט בישראל, או זוג צעיר ממוצע בישראל, שכמה מאות אלפי שקלים לא משפיעים עליו.
לגמרי.
גם לאורך זמן צריך להגיד. כמה מהזוגות בישראל מרוויחים מאות אלפי שקלים בשנים בודדות או ב... זה סכומים גדולים.
את יודעת מה אני רואה היום? אני רואה היום הרבה מאוד זוגות שהם יודעים שהם לא הצליחו להגיע למשכנתא, אז הם כבר חיים מהמקום הזה של, טוב, אחרינו המבול, בית לא יהיה פה, יאללה, לפחות שתהו ואכול, כי נחיה
קשה
היום.
קשה לי לשמוע את זה, אני חייבת להודות.
אני מתארת לעצמי, איך אפשר לקנות דירה היום? תגידי לי את.
אז אני באמת, תראי, מצד אחד אני מאוד חווה את זה עם החבר'ה שמגיעים אליי לפגישות, ואני רואה את זה, את המצוקה שנמצאים בה עם ההחזרים החודשיים הגבוהים, ומצד שני אני חייבת להגיד שיש אלטרנטיבות. ויש, וגם, אני יכולה להגיד את זה גם על עצמי, בסדר? אני סך הכל לא מבוגרת מדי, וכבר קניתי דירה, עברו כבר כמה שנים מהדירה הראשונה שלי, וגם אני חוויתי את זה כזוג צעיר, ובכל זאת קניתי דירה. אז חשוב לי להגיד לחבר'ה צעירים שא' לא ירימו ידיים, ומי שצריך עזרה שאני פה לעזור, באמת, אני מרגישה שזו השליחות שלי, לעזור לזוגות צעירים לקנות בישראל דירה. והדרך לעשות את זה היא הרבה פעמים, רגע, להיות יותר יצירתיים. ואנחנו הישראלים מאוד יצירתיים בראש ויודעים למצוא פתרונות. אז עם קצת פתיחות מחשבתית, ועם קצת טיפה רגע להבין שזה לא חייב להיות באמת, את יודעת, הבית שעכשיו הם רוצים לקנות, אלא לקנות רגע דירה להשקעה שתגדיל את העונה עצמי שלהם. אם אני רגע חוזרת לזוג הזה שבאמת עשו איתי את הפגישה והמלצתי להם לא לקנות את הבית שהם רצו, בתקציב שלהם, הם אמנם לא יכלו לקנות את הבית חלומות שלהם, אמנם זה לא היה מחיר בשמיים, בערך 2.5, 2.6 הנכס שהם רצו, אבל הם יכולים לקנות שתי דירות ב-900,000, אוקיי? ואז הם מגדילים את העון שלהם, ואם הולכים רגע וקונים פינוי-בינוי, אוקיי? אז אני לא אומרת שיש פה אתגרים, כי כן, בכל זאת צריך למצוא את הנכס הנכון, שעליית ערך שלו תהיה משמעותית, למצוא את הנכס של הפינוי-בינוי ב-900,000, זה קיים בפריפריה, בסדר? עכשיו אנשים יגידו לי איפה מוצאים דירה ב-900,000, אני כבר מכירה את כל התשובות האפשריות. מי שלא רוצה למצוא את הדרך, לא ימצא, אנחנו בטח לא נשכנע אותו. אבל מי שכן רוצה, אז יש הרבה דרכים.
יש בהחלט מה לעשות, כן. אנחנו נצא להפסקה קצרה, ומאחריה מיד נמשיך.
איזה פלא, היא לא עושה לי עניינים. איזה פלא, היא ואני סופרים שנים.
לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
זהו, רציתי לשאול אותך, ממה להיזהר כשלוקחים משכנתה?
אז בתקופה הזו, אני אבחר ככה נקודה אחת, שלדעתי באמת באמת קריטי ויכולה להצטבר להרבה מאוד כסף, וזה הנקודה של עמלות פירעון. אנחנו עכשיו נמצאים בתקופה, כולם הרגישו על בשרם, מה שנקרא, את עליות המחירים של הריביות, ואת העליות גם בכל שאר הדברים, אבל גם הריביות שמאוד הכבידו על ההחזרים החודשיים. והנקודה הזו גם מגיעה הפוך למי שעכשיו לוקח משכנתה, ובעוד כמה שנים, במידה והריביות ירדו, כמו שבאמת יש צפי של בנק ישראל, אני באמת עוקבת ככה אחרי הדוחות, והם צופים איזושהי ירידה איטית. עכשיו, ככל שהריביות יורדות, כולם ירוצו למחזר את המשכנתא על מנת להוזיל את הריביות. ואז מגיעה רק נקודה קטנה, פסיק קטן כזה באותיות הקטנות של בנק ישראל במשכנתא, שנקראת עמלות פירעון. והפסיק הקטן הזה עלול להגיע לעשרות אלפי שקלים. יש לי לקוחות שהגיעו אולי למחזור, אמנם לפני כמה שנים, גם עם 80,000 שקל עמלות פירעון. לא כסף קטן. וזו נקודה שבאמת צריכה להיות...
כשאומרים עמלות פירעון, אני חושבת שזה קצת מעוות את מה שזה, כי זה בעצם... תראי, ריבית זה מחיר הכסף, בסדר? והבנק, הוא מתחייב, אם את לקחת עכשיו משכנתה ל-20 שנה, אני מרגישה כמו איזה סנגור של הבנק, אבל חשוב להגיד את הדברים כדיוקם. הבנק, אם את לקחת עכשיו משכנתה ל-20 שנה, הבנק התחייב למישהו אחר על הכסף. ועכשיו, אם את מחליטה להחזיר את ההלוואה, אז הוא בבעיה, הוא נמצא חשוף. ולכן את משלמת לבנק, אם לבנק יש נזק, זה לא עמלה. זה בעצם את משלמת את פער הריביות בין הריבית שאת לקחת לריבית שאת צריכה לשלם כדי שהבנק לא ינזק. כי בואי, בוא נגיד, הבנק הוא כמו קזינו, במקרה הזה הבית תמיד מנצח. אז הבנק לא מפסיד, הבנק פשוט לוקח את מה שחייבים לו עתידית.
את ראית, אני רק חייבת לשאול אותך בגלל שככה זה, אין לי בעיה להרחיב על הנושא של עמלות איוון ופירעון וכדומה.
לא לקרוא לזה עמלות איוון, זה לא עמלה.
ככה זה נקרא.
אבל אם, אני אגיד לך, אם אחר הריבית כן תעלה ויהיה פער של ריבית, אם עכשיו את מחזירה לבנק את הכסף לבנק פירעון מוקדם ו לוקחת משכנתה חדשה, לא יהיה לך עמלות פירעון, כי הבנק לא ניזוק פה. אז המילה עמלה היא לא...
זה לא נכון. אז אני אסביר. כשאת עושה מחזור, את בעצם סוגרת את המשכנתה ולוקחת משכנתה חדשה.
נכון.
והבנק לוקח עמלות פירעון, למרות שלקחת משכנתה חדשה. עכשיו אני רק רוצה להגיד לך עוד שאלה קטנה. את יודעת כמה הבנקים הרוויחו?
הבנקים, תאמיני לי, לא צריך לדאוג לבנקים, ברוך השם.
בדיוק הנקודה שרציתי להגיד לך.
ברוך השם.
לכן אני לא דואגת לבנקים. כן. לכן אני דואגת לזוגות הצעירים.
לגמרי, אני איתך שצריך לדאוג לזוגות הצעירים. אז את אומרת שצריך להיזהר מעמלות היוון. ואם אני עכשיו באה ואומרים לי, אוקיי, יש לך עמלת היוון, מה אני יכולה לעשות עם זה?
אז כשאת באה לקחת את המשכנתה, אם את מתכננת אותה בצורה נכונה, את יכולה גם לצמצם את זה,
okay.
או אפילו להגיע למצב של כמעט להימנע, אי אפשר להימנע לחלוטין, אבל כמעט לצמצם את זה בצורה משמעותית. Okay. ולמה? כי יש מסלולים שיש בהם תחנות יציאה, או שאין עליהם עמלות, מה שנקרא בשפת העם, עמלות פירעון מוקדם, וזה בעצם חוסך עשרות אלפי שקלים.
את צופה שהריבית תרד?
זה הצפי של בנק ישראל. את יודעת מה אומרים על המומחים הכי גדולים בארצות הברית? 50% מהפעמים הם צודקים, ו-50% הם לא. אז תראי, אני מה שנקרא הנבואה ניתנה לשוטים.
לגמרי.
אבל בגדול, הצפי הוא לירידה של הריביות, עם סייגים גדולים מאוד של מה יקרה פה. האם תיפתח מערכה בצפון, לא תיפתח מערכה בצפון. בסוף אנחנו מדינה נורא קטנה. ואנחנו מדינה בתקופה של מלחמה. ואנחנו יושבות כאן בזמן שיש חטופים וחטופות, וחייבים להזכיר אותם שנאנסות כל יום בשבי, ועם כמה שזה קשה, אנחנו עדיין כאן, בתקווה שיחזרו כמה שיותר מוקדם. אבל אנחנו בתקופה של מלחמה, והנה אנחנו מדברות ומדברים, אני לא יודעת מה קורה לך בטלפון, הטלפון שלי מדבר על האיום מאיראן, ומערכה בצפון, ועוד שלל, את יודעת, אופציות אפשריות פה לכלכלה, שלא נדבר, אגב, אם אנחנו מדברים על תחזיות, על מה יקרה על מחירי הדיור.
לגמרי.
שבעצם אין פה כרגע עובדים, ומנסים להביא, אבל רגע הכמויות, והזמן שבינתיים עובר, והעיכובים בבנייה, והעלויות לקבלנים שהולכות ועולות, אז מה יהיה פה? מה יהיה על תשומות המדד ועל תשומות הבנייה למי ש... הרי הכל בסוף משפיע אחד על השני.
נכון.
הרי למה עלתה ריבית בנק ישראל? בגלל שהאינפלציה והמדד בעצם, מחירי הצרכן, עלה מאוד. נכון. והיה צריך לאזן אותו. בסוף זה מין מה שנקרא מוזניים. ברגע שאחד עולה, גם השני עולה. אנחנו מושפעים מכל מה שקורה.
אז את אומרת שבעצם הצפי הוא כרגע להורדת ריבית, אבל עם הרבה סייגים...
המון סייגים למה יקרה פה.
למה יקרה. אז בשלב הזה, אם בא אלייך זוג, את ממליצה לעשות מחזור משכנתא?
א', זה נורא תלוי מקרה, אבל גם לפעמים אני אומרת לאנשים... אני אפילו אומרת לאנשים, בואו רגע נחכה שנייה, בואו ניקח רגע מרווח נשימה, אם ההחזר חודשי הוא בסדר, הוא לא מכביד מדי, אתם מסוגלים לעמוד בו, בואו שנייה רגע נראה מה קורה, אנחנו רגע במלחמה, אני מה שנקרא לא מחפשת לעצמי עבודה סתם, אני באמת רוצה רגע לראות שאני עוזרת ללקוחות, ולכן אני אומרת רגע, בואו ניקח רגע מרווח נשימה ונראה מה קורה פה, הייתה ירידה ראשונה של ריביות, אוקיי? אם יהיו עוד ירידות, אנשים ירצו למחזר שוב, אז לא תמיד שווה למהר.
יש לך מישהו, יש לך זוג שעצרת אותו, שאמרת לו, לא, לא למחזר?
כן, בוודאי. יש מקרים שמגיעים, אומרים לי, הריבית מאוד מאוד עלתה, ובואו נראה מה אפשר לעשות. ולפעמים אנחנו באמת בודקים, ואנחנו רואים שהתמעיל משכנתה שלהם בנוי בצורה כזו, שהוא יכול מאוד מאוד להשתנות, שהתמונה יכולה מאוד להשתנות. זאת אומרת, גם אם אנחנו עכשיו נצליח לחסוך לו 0.5% בריביות, ושוב, במשכנתה, מי שעוסק בתחום יודע, אנחנו רבים על כל 0.0%, ועדיין 0.5% זה כביכול משמעותי, עדיין אני אומרת לו, אם ההחזר בסדר והכל, בואו נחכה רגע שנייה, נראה מה קורה פה בארץ, כי יתכנו עכשיו ירידות ריביות, ובעוד כמה חודשים, אז המחזור הזה לא היה שווה כלום. אז לא תמיד שווה למהר ולהיות ככה, את יודעת, נמרים, אלא לחכות טיפה רגע בסבלנות לגבי מחזורים, לראות רגע מה קורה אם הריביות באמת יורדות, יכול להיות שנוכל להשיג תנאים יותר טובים בעוד חודש, בעוד חודשיים, בעוד שלושה משכנתה, אנחנו מסתכלים לטווח ארוך.
ולגבי תמהיל, מה ההמלצה שלך? כי בדרך כלל אני יודעת, זאת אומרת, שבבנקים ממליצים, שליש, שליש, שליש. שליש פריים, שליש קבועה, שליש מדד.
ממליצים מה שטוב לבנק.
אוקיי, אז מה התמהיל המומלץ?
קודם כל, זה נורא נורא אישי. אם היה תמהיל אחד שטוב לכולם, כנראה שלא הייתה לי עבודה. אבל זה באמת, ולמה אני אומרת את זה?
בגלל שאני יותר זקנה ממך בכמה שנים, כשאני לקחתי בפעם הראשונה את המשכנתא, שזה היה בשנות ה-90 מזמן, אז היה רק צמוד מדד, זה מה שהיה. כאילו, העולם הזה של המשכנתא התפתח לאורך השנים, אבל הוא לא היה כזה מפותח.
גם, אגב, גם במדינות אחרות, בארצות הברית, יש לך מסלול אחד, ולא רק זה, את יכולה גם להעביר אותו הלאה לדייר שרוכש ממך את הנכס. כן. שונה לגמרי, אבל פה בארץ זה באמת באמת מורכב, יש המון מסלולים והמון אופציות, וגם כל מסלול, אמרנו, זה התחייבות שונה מול הבנק. זאת אומרת, על מסלול אחד יכולות להיות עמלות פירעון, ועל אחד לא, את יכולה לפרוס את זה לשנים שונות. אני באמת בונה את זה בצורה, בהתאמה אישית, על פי התכנון חיים של הלקוח. זוג צעיר, לעומת זוג שמתגרש, או זוג שהוא כבר בגיל מבוגר ורוצה לעזור לילדים ולוקח משכנתה וכסף לטובת עזרה לילדים, זה ממש לא אותו תמהיל. וגם בין זוג אחד לשני זה לא אותו תמהיל, אוקיי? כי לזוג אחד יש הכנסה מסוימת ולזוג אחר יש הכנסה אחרת. אחד הוא כבר עם 2-3 ילדים והוא תכנן לסגור את הבסטה והשני רק בתחילת הדרך ומתוכננים לעוד ילדים קטנים. לאחד צפויים להיכנס כספים. מההורים או מקופות קרנות השתלמות, קופות גמל למיניהם, כל אחד המצב שלו הוא שונה, ולכן המשכנתא חייבת להיות מותאמת אליו אישית.
ככל שאני שומעת אותך יותר, אני מבינה שלא כדאי לקחת משכנתא, את גם את המשכנתא המסורתית של לחלק שליש, 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 זה לא כדאי, אלא ממש חשוב לבוא ולתפור custom made את המשכנתא חליפה אישית נכון. שמתאימה לכם, זה גם אני אחדד את מה שאמרת בהתחלה, שהתמהיל יש לו חשיבות שהוא יכול לחסוך, זאת אומרת, בתמהיל הנכון אתם יכולים לחסוך הרבה מאוד כסף, זה יותר קריטי מריביות.
נכון, חד משמעית נכון. אני באמת חושבת שאנשים, זה אחת הטעויות הכי נפוצות, שהם חושבים שמה שמשפיע על כמה הם ישלמו ויחזירו לבנק, זה בעיקר הריבית, זה בהחלט אחת הטעויות הכי נפוצות. זה, והחוסר הבנה לגבי המדד וההצמדה למדד, זה גם משהו שיש עליו פער ידע משמעותי, בקרב רוב לוקחי המשכנתאות שניגשים לבד לבנק, ואם יש לנו דקה אז אני אסביר על זה.
יש לך דקה.
אז באמת, מה שאנשים לא מבינים לגבי המדד, זה שבעצם הוא משפיע על הסכום המקורי שהם לוקחים מהבנק. זאת אומרת, אתה מקבל ריבית שהיא כביכול יחסית אטרקטיבית, נגיד אתה מקבל 3.5% במסלול צמוד מדד, לעומת מסלול אחר שהוא נגיד יהיה סביבה 4.5-5%, וזה נשמע על פניו 3.5, נשמע נמוך יותר מ-4.5. רק מה שהם לא מחשבים, זה את ההצמדה שהיא לפחות, את יודעת, 3%, הגענו שנה שעברה גם ל-5%, אבל נגיד 3%.
לא, בוא נגיד שהיו פה שנים שלא היה מדד. בואי, 13 שנים לא היה מדד ולא היה ריבית. נכון. אבל עכשיו זה מתחיל, בנק ישראל, השאיפה שלו, אנחנו רוצים, זה טוב לכלכלה שלנו, מדד בין 1-3.
1.5-3, זה שאיפת בנק ישראל.
זה שאיפת בנק ישראל.
במה שנקרא שיעור לכלכלה בסיסית, בכלכלה צומחת.
נכון, אבל שנה שעברה היה לנו בעיה שהיה כבר 5%. זאת אומרת, נכון. הגענו כבר למצב של מעל היעד.
אגב, את לא תאמיני,
נו?
אם תסתכלי על סוף שנה, זאת אומרת, איך נסגרה השנה, כמה המדד היה?
2.5 בגלל המלחמה, אבל.
נכון.
זה, נכון. זאת אומרת, לצערנו הרב...
נכון. אבל כאילו את מסתכלת, מה הייתה כן. אינפלציה בשנת 2023?
לגמרי, אוגוסט כבר היה עלייה מטורפת, ואז זה ירד בצורה חדה.
אבל בואי לא נדבר על אינפלציה, אנחנו מעבדות... התחלנו לדבר על אינפלציה, זהו, כולם עזבו את ה...
אז באמת בואי נחזור, אבל דקה אחרונה יש לנו, אז אני רוצה שתדברי על התקנה החדשה של בנק ישראל, שאפשר לקחת 70%, לעשות איחוד הלוואות ולהכניס את זה עד 70% במשכנתה.
אוקיי.
יש לנו דקה אחרונה.
אוקיי, אז חשוב להבין קודם כל שזה הנמוך מבין השניים, זאת אומרת זה עד 200,000 שקלים, או 70%, הנמוך מבין השתיים. זאת אומרת, זה תלוי בשווי נכס. אם לצורך הדוגמה, יש לנו נכס בשווי של מיליון שקלים, ויש לנו משכנתה של 500,000, ניתן להוסיף על המשכנתה עוד 200,000 שקלים. וזה כמובן בגין סיבות שהבנק מאשר, כמו איחוד הלוואות, בניית ממד, שזה נושא עכשיו מאוד מאוד חם וחשוב. יש בנקים שעכשיו מאפשרים באמת לתת עוד מימון לטובת הממד, וזה משהו שאנשים צריכים להבין. שוב, הנמוך מבין השניים זה או 70% או 200,000, לא יותר מזה בכל אופן. ואם השווי נכס, לדוגמה, הוא נמוך ממיליון שקל, אז זה לא יהיה 200,000, זה יהיה פחות מ-200,000. אוקיי? אז חשוב שאנשים יבינו את האותיות הקטנות, כי את יודעת, אנשים ירוצו ויגידו, שמעתי ואמרו לי וזה, מה שנקרא...
זו, אנחנו הגענו לסיום, וממש היה כיף. אני רוצה רגע לשאול אותך לפני סיום, תני לנו טיפ. טיפ, ככה, טיפ הזהב שלך, איך לקחת משכנתא נכון?
תראי, אני מעריכה את החבר'ה שמאזינים לנו ואת הלקוחות ואת הישראלים בכלל, אנשים חכמים שלא רוצים לצאת פריירים, אז אני אומרת להם, תהיו חכמים גם פה, תבואו מוכנים עם אסטרטגיה, עם ידע, עם באמת מה שנקרא יכולת לעבוד מול הבנק, ואל תופתעו ואל תעשו את הטעויות הקריטיות האלה שיעלו לכם מאות אלפי שקלים. אני חושבת שזו ההצעה הכי טובה שאני יכולה לתת להם, באמת רגע, מה שנקרא, לבוא עם ידע ולא לבוא ככה קלולסים ולנסות לחשוב שהם ככה יודעים הכל בלי שהם באמת למדו את הנושא.
אני רוצה להגיד לך תודה רבה. היה מרתק והיה מאוד מעניין ונתת לנו המון טיפים מאוד מאוד חשובים. תודה.
תודה לך.
אפשר לכתוב לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
פסח בפתח, וזה אומר חודש עתיר הוצאות. כדי לעבור את התקופה בשלום, מילת המפתח היא תכנון. תכננו כבר עכשיו תזרים הוצאות והכנסות לכל החודש קדימה. שימו לב, בגלל החג יש פחות ימי עבודה. עצמאים או אנשים שעובדים שעתית, זה עשוי להיות מאוד משמעותי על ההכנסה בחודש הבא. לכן, מומלץ לתכנן את התזרים הוצאות והכנסות לא רק לחודש הקרוב, אלא גם לחודש הבא. אז איך מתחילים? דבר ראשון, תרשמו מה צפי הכנסה בכל חודש. אחר כך, תסכמו את ההוצאות הקבועות שאמורות לרדת במהלך החודש. הוצאות קבועות, הכוונה, משכנתה, שכירות, גן לילד, ארנונה, מים, חשמל, הלוואות, תשלומים בכרטיס אשראי, ביטוחים ועוד. ואת הסכום הזה שיצא, תורידו מסכום ההכנסה. הסכום שנותר הוא הסכום שנשאר לשאר ההוצאות המשתנות בחודש, זאת אומרת, מזון, דלק, קוסמטיקה, ספר וכו' וכו' וכו'. וכמובן, אפריל, פסח, יש הוצאות מיוחדות של פסח, אוקיי? כמו מוצרי קשלאפ, בדרך כלל בפסח אוהבים להתחדש בבית, בגדים וכמובן חופשות, טיולים וכאלה. חשוב לוודא שאין פער שלילי בין הכנסות והוצאות, ובמידה ויש, זה הזמן, עכשיו, לבחון איך סוגרים אותו. או שאנחנו, בעצם כשאנחנו עושים את זה, אנחנו עובדים בשלושה צירים במקביל. אני כל הזמן אגיד לכם את זה. הקטנת הוצאות, הקטנת החזר חודשי של התחייבויות, והגדלת הכנסות. תכננו כרונולוגית מתי יוצאות ההוצאות. אם יש בעיה, תחלקו בין אפריל ומאי כדי שלא יהיה עומס, אבל כמובן לא לשכוח לקחת את זה בחשבון בהוצאות של חודש מאי. תכננו גם את היתרה בבנק. מה היתרה בבנק היום? איפה אתם הולכים לעמוד ב-30 לאפריל? איפה אתם הולכים לעמוד ב-30 למאי? עצמאים, שימו לב, נצלו את השבועות הקרובים לעשות תוכנית פעולה, כי מיד אחרי פסח צריך להתחיל לתת גז, כדי לעבור גם את הקיץ בשלום וגם את החגים שמגיעים מיד אחר כך. והכי חשוב, תזכרו, בתקופה הזאת גם לשמור על המצב הקיים, זו התקדמות. שבוע הבא, אנחנו נדבר וניתן לכם טיפים איך לעשות קניות לחג בצורה חסכונית וטובה. אז אתם מוזמנים, וזה בדיוק הזמן להגיד תודה רבה. תודה לזוהר נוריאל שהייתה איתי פה היום. תודה רבה לכם שהקשבתם. אני ענבר אם, אנחנו ניפגש ביום חמישי הבא בשעה 2, שיהיה לכם המשך יום מעולה וסוף שבוע קסום.
שם בתוך מיטה מול קיר ענק כחול קר וזור לפעמים אתה נאנח בלי קול ובכל זאת אמא שם שומרת גם כשאתה גדול מחליפה לך בגדים אומרת שאתה מלך הגברים בשבילה אתה יכול להיות מה שבא לך לראש מלך החיות או מלך ההרים אם תטפס אישה קום תהיה כל מה שבא לך כי בשבילה אתה תמיד מלך העולם שם אתה תמיד כל מה שתרצה רק תבחר, כך אומרת היא, ואתה שואל, מה עוד אפשר? מה שלא הייתי בטח לא אהיה, מחליפה לך בגדים, אומרת שאתה מלך הגברים, בשבילה אתה יכול להיות מה שבא לך לראות.
ישר
מלך החיות או מלך הרעים אם תטפס אל שם קום תהיה כל מה שבא לך כי בשבילה אתה תמיד מלך העולם בשבילה אתה מלך השירים בשבילה אתה יכול להיות מה שבא לך לראות מלך החיות או מלך הערים אם תטפס אישה קום תהיה כל מה שבא לך ובשבילה אתה תמיד מלך העולם מלך העולם
את זוכרת איך עצרנו את הזמן מלכת קיבינו את הרעש אספנו את השלכת אני ראיתי בבירור את התמונה והיום אני יודע זו אהבה שלנו שניצחה
אני חושבת שהבנתי זה הרגע שנופל הסימון מסתבר שכבר ידעתי וכל הזמן הזה שמרתי בארון לוקח יום יומיים חודש או שנתיים עד שמעגל נסגר לזרם הנכון שוטף אותך כמו מים כמו טיפות של גשם אחרון
הרבה פעמים תוך כדי החיים זה קרה לי הייתי כבויה, הייתי שבויה בתוך כלוב ענקי שהפחד בנה לי ומותר לעשות ומותר לנסות מה שבא לי ולקחת גם ההחלטות לא טובות אבל אם זה מתחיל להרגיש לא טוב צריך לדעת גם שהיינו אמורים להיות בשביל לראות אולי פתרו בעיות אפילו שלא האמנתי אפילו שלא התאמתי וכמה ישנתי בתקופה הזאת כמו טעות נקראת כמו כדור של שלג אין לי יציאה ברורה מהמקום אז אני נשארת מחכה לסוף היום
אני חושבת שהבנתי
בכל זאת תשאר כי בשבילי קשה יותר לזרוק הכל אז אבטר כי מה יקרה אם לא אמצא בדיוק מה שאני רוצה אני פסיבית ופסימית ופשרת אתה עד שתנחת עליי לטוב הנשר רק בידי בחירה אפשר לחזור בחזרה ולהתחיל הכל מההתחלה ולפחד שאחר ייפגע לחשוב על עצמי עכשיו להירגע הסימון נופל בלי התראה והנה אני לוקחת בחירה